עכשיו ב-103 FM התוכנית החברתית עם אודי סגל ואלי כהן, מנכ"ל פתחון לב.
שבת שלום אלי.
על הנודים.
אתה אוהב לטייל בטבע?
בטח.
אתה יודע מה בא עם הטבע?
נו. הטבע. גם עם הטבע יש בעיה?
הוא אכזר, הוא אכזר. אני אגיד לך, הייתי בצפון.
אוקיי.
אתה מביט על החרמון המושלג, היפהפה, האוויר הצונן, הנחלים שזורמים, הטבע שמתחדש, הגבעות הירוקות של הרי נפתלי, והטבע הוא מכסה בעדינות את כל השברים, את כל הקרע, את זה, הכל נראה כל כך יפה, שאתה לא רואה מה באמת קורה.
שזו אכזריות, אתה אומר.
כן, כי אנחנו בעצם...
השטחי
הצפון הזה. כאילו, הצפון כאילו חזר, נכון? חזר.
תגיד, אבל... יכול להיות שהטבע הוא שלוחה של הממשלה?
לא, לא, לא. זה, לא? זה אחד הדברים ה...
אתה יודע, כזה, רק שכבת צובים כזה מעל.
ואנחנו, אני אומר את זה כי הצפון יפה, ואנחנו נתעסק בו קצת עכשיו, גם בתחילת התוכנית, ואנחנו צריכים לשים אותו בראש מעיינינו, למרות שהלב שלנו נמצא עם החטופים, ועם החיילים, ועם החזיתות השונות, ואנחנו נעסוק בכל העניינים האלה, כולל בצריכת הזנות, ובחרדים, ואפילו בסערה, באוהל שם, אבל הצפון...
גם מה אומרים על זה, אודי?
במקום הראשון.
שאהבה זה הדבר היחידי שככל שאתה נותן יותר ממנו, יש עוד לתת. אז ניתן אהבה גם לשם, גם לצפון.
יאללה, מתחילים. שלום לחבר הכנסת עודד פורר, יושב ראש הוועדה לחיזוק ופיתוח הנגב והגליל, ישראל ביתנו.
בוקר טוב, עודד.
שלום רב.
תשמע, הייתי בצפון השבוע, ויש נכונות גדולה לחזור, גם הם גם קצת כועסים שהם פונו, אבל להגיד שאנחנו מוכנים, הייתי אומר שזו הגזמה פרועה לעובדה שהממשלה כבר אומרת, זהו, יום ראשון מתחילים, אבל השאלה אם לא הייתה ברירה, אלא אם פשוט לעשות את זה, כדי להתחיל את התהליך.
קודם כל השאלה היא גם, האם אפשר לעשות את זה מבחינה ביטחונית, וגם מתי נכון לעשות את זה. אני חושב שיש גם כמה טעויות שלצערי הובילו לאיזשהו אירוע שמחפש תמונת ניצחון בלי להבין מהו ניצחון. אז נתחיל מהרמה הביטחונית. אני חושב שהסכם הפסקת האש הוא עצמו בעייתי מאוד, שערורייתי מאוד, ושמחזיר אותנו בעצם לקונספציה של השישה באוקטובר. אנחנו נראה את לוחמי החיזבאללה חוזרים חזרה במדים אזרחיים, ויכול להיות שהסיכון הוא לא למחר בבוקר, אבל אין ספק שחיזבאללה יחזור ויבנה את משהו בנה שמצאנו כשנכנסנו לדרום לבנון. ואני רק אזכיר שצהל הופתע מכיף התחמושת והמינור שחיזבאללה הקים שם מתחת לאף של צהל, ולצערי אנחנו חוזרים לאותה נקודה. זה בעיה אחת. הבעיה השנייה היא ההחלטה לעשות את זה באמצע שנת לימודים. תשמע, התלמידים האלה, ילדי הצפון, אחרי שהם חוו את הקורונה, נאלצו להתפנות מבתיהם באוקטובר 23, לנדוד עד שהם התמקמו באיזשהו מקום, ודווקא את שנת הלימודים הזו, גם אותה חותכים להם אותה באמצע, ואומרים להם, אוקיי, עכשיו תעברו עוד פעם בית ספר, עוד פעם תיכנסו לאיזשהו אירוע אחר, במקום להתחיל את כל התהליך בקיץ, לקראת שנת הלימודים, אגב, גם אחרי שכולם יראו שיש שקט אמיתי בצפון. הדבר השלישי הוא חוסר הדיפרנציאציה בין הרשויות, אי אפשר להגיד
ש... עודד, אתה היית ממליץ לחכות עד שיש שקט אמיתי?
אני הייתי קודם כל ממליץ לייצר דיפרנציאציה בין היישובים. אי אפשר להגיד שדין מטולה וקריית שמונה, כדין כל יישובים אחרים בצפון. בוודאי אם אני לוקח את מטולה ומנרה, שני היישובים שאולי ספגו את הפגיעה הכי קשה, בהיקף חסר תקדים. אתה מסתובב ברשויות האלה, הן הרוסות לחלוטין, אין תשתיות, העירייה לא יכולה לתת שירותים מתוך בניין העירייה, הצבא עדיין נמצא שם בתוך נקודות, בתוך היישוב, הכבישים מרוטשים, ואתה אומר, תושבים, תחזרו הביתה. זה פשוט ניתוק מהמציאות. אז אני לא יודע מה המגבלות המשפטיות שם בתוך האירוע הזה, אבל הן פשוט לא נורמליות. עכשיו, גם לגבי הילדים, אני חושב שגם באחוזי חזרה שרואים בכל הצפון, אם אנחנו מסתכלים על האחוז האנשים שיחזרו לצפון בראשון במרץ, זה באמת אחוזים בודדים. אחת הסיבות המרכזיות זה הילדים. אף אחד לא רוצה, אחרי שנה כזאת, עוד לעקור את הילדים שלו באמצע שנת לימודים, בבית ספר שהם כבר התמקמו בו, עוד פעם, ועוד פעם לייצר להם את התהליך הזה.
אוקיי, אני רוצה לדבר איתך בדיוק על התמריץ הזה שהממשלה נתנה, אבל בואו נצרף רגע לשיחה גם את בני בן מובחר, ראש מועצת מבואות חרמון. שלום בני.
בוקר טוב, בוקר טוב לך, לעודד.
בני, אתה גם רואה במהלך של הממשלה להחזיר את אתכם ואת התושבים מיד לצפון בשניים במרץ, יום ראשון הקרוב, כמהלך קצת נמהר, שבו הם קוראים לכם לחזור בלי שהם עשו את כל הפעולות, או שאתה חושב שאין ברירה, צריך מתישהו לקבוע תאריך יעד ולהתחיל את המהלך?
אני אתחיל בכך שאנחנו חוזרים הביתה. אנחנו רוצים לחזור הביתה ואנחנו נחזור הביתה. השאלה היא באמת, האם אנחנו באמצע שנת לימודים, או דבר שהוא מתעורר כמעט כל יום במספרים לא קטנים, שאנשים חתמו חוזים עד ה-30 לשישי. כי מה שראינו לאורך החצי שנה האחרונה, זה שתינתן אפשרות למנוע זעזוע נוסף למשפחות עם ילדים שיצרכו, אחרי שעברו את התקופה של הקורונה, ואחרי שעברו את האירוע של השנה וחצי, שנתיים האחרונות, פשוט לא לגרום להם לזעזוע נוסף, וזה היה נכון שיקרה. זה לא נכון. זה לא נכון שיקרה לעזוב עכשיו את זיכרון, את חדרה, את חיפה, באמצע שנת לימודים, ולהתחיל להביא אותם לכאן.
בני, אבל אנחנו שומעים הרבה על זה שתושבי צפון שעברו למרכז, לאזורים אחרים, מתחילים למצוא שם איזשהו בית. דווקא אתה לא חושש שככל שהתהליך הזה יערך, יהיה יותר קשה להחזיר את התושבים צפונה?
אני חושב שאנחנו, אמרתי בתחילת השיחה, אנחנו חוזרים הביתה, וחוזרים עכשיו. אנחנו במועצה אזורית מבואות החרמון, בראשון למרץ, עד 10 למרץ מקסימום, אנחנו נהיה גם עם פעוטונים וגני ילדים ברוב היישובים שלנו, שהם כבר יפעלו ויתנו מענה, ויאמר לזכות משרד החינוך, שלא יספרו לנו את המספר, מה שנקרא, אם זה עומד כרגע במצב שאפשר, לא אפשר, כלכלית, לא כלכלית, בכל מספר של ילדים, אנחנו נפתח את הגנים ואת המעונות. יש מקומות שעדיין...
זה תאום שלכם עם משרד החינוך.
את המיגון, במיוחד, בכפר יובל ובמרגליות, שזה יישובי גדר, ועודד ציין, מנרה, קריית שמונה, מטולה, אני מזכיר לעודד, מרגליות, לא פחות נפגע במרגליות, היום היישוב נראה ממש לא טוב, אבל אנחנו מצפים שתהיה איזושהי גמישות למשפחות. אני חייב גם מה שאתה אומר, חלק מהמשפחות שנחשפו למערכות חינוך אחרות, שונות, טובות יותר, כשלצד זה יש קולנוע, קניון, ים, כנראה המשפחות האלה לא יחזרו.
זה בעיקר אוכלוסייה חזקה. חבר הכנסת פורר, מה אתה יכול בעצם בכוחך, כיושב ראש ועדה, בעצם לעשות ולשנות במהלך הזה של הממשלה להחזרת תושבי הצפון?
קודם כל, לעלות ולהביא את הנושאים לסדר היום, הנושאים שהרבה פעמים מנסים להחביא אותם, נחשפים אצלנו בוועדה. אני כן רוצה להתייחס דווקא אולי לאתגר הכי גדול, והוא באמת העובדה שאנחנו רוצים שהצפון יפרח ושיחזרו לא רק אלה שעזבו, אלא הרבה מעבר לזה. מדינת ישראל צריכה לקבע לעצמה יעד שהצפון יפרח ויהפוך להיות למרכז בפני עצמו. לא כזה שכשהם ירדו למרכז הם פתאום יגלו מערכות חינוך אולי נוחות יותר, או שירותים טובים יותר של בריאות וכדומה. הדברים האלה צריכים להיות עם חלק מתוכנית אסטרטגית. אז גם פה, בדיון האחרון אצלי בוועדה, נחשף, הם הקציבו כאילו 15 מיליארד שקל לשיקום הצפון, אבל בפועל הם מאפשרים רק את מה שנקרא לכאן ועכשיו. והדרישה שלנו, אנחנו נמשיך ונדרוש את זה גם בוועדה, זה תוכנית אסטרטגית אמיתית לצפון, לא כזאת שמחליפה כסף בכסף, שגם ככה היו נותנים אותו לחינוך, נגיד שהוא בתוכנית הצפון ועכשיו זה כאילו איזושהי תוכנית. הממשלה חייבת לסמן יעד לא רק איך הצפון נראה ב-2025, אלא איך הוא ייראה ב-2030 ו-2035, ואיך אנחנו גורמים לכך שמשפחות ירגישו גם בטוחות מבחינת הביטחון, אבל גם שירותים שניתנים בצפון, אפשרויות התעסוקה שם, אפשרויות שירותי הבריאות, הרווחה, התרבות, יהיו זהים, ואתה יודע מה, אפילו יותר טובים ממה שיש במרכז. אני חושב שזה צריך להיות יעד של מדינת ישראל גם מבחינה אסטרטגית, כי אי אפשר לחיות רק בין חדרה לגדרה. אי אפשר להשאיר את המדינה.
אבל עודד, התוכניות של אלקין, שאמון על הדבר הזה, הן דווקא תוכניות ארוכות דווח ברובן. אתה אומר שכל הדבר הזה לא קורה?
לא, התוכניות של אלקין הוצגו השבוע בוועדה. התוכניות של אלקין מדברות קודם כל על הכאן ועכשיו. אגב, אני חייב לומר, הוא עושה באמת מסביב לשעון את כל המאמצים. אבל גם הוא, תראה, תבין, מינו את השר אלקין כשר במשרד האוצר שיהיה אחראי על שיקום הצפון. אין לו שום מטה אמיתי, כי אין לו אפילו משרד. יש את משרד הנגב והגליל שגם הוא עוסק בשיקום הצפון, יש את משרד ההתיישבות שעוסק בשיקום הצפון, יש את משרד השיקון שגם הוא נוגע בשיקום הצפון עם רמי, ויש לך גם את משרד החקלאות ואת משרדים, את משרד החינוך. פה צריך להיות גורם מתכלל, וכמובן ריבוי המשרדים הזה מייצר עוד בירוקרטיה. אתה מסיים עם חשב ויועץ משפטי אחד, אתה עובר לריב עם חשב ויועץ משפטי אחר. אי אפשר להוביל תוכנית אסטרטגית בשיטה הזו, היה צריך להכיר את המאמצים, כולל לבנייה מהירה, שהייתה עובדת בצורה אחרת.
בני, איך אתה מרגיש סביב העניין הזה של אלקין?
אני אומר לך, א', אני שמח לשמוע שאם אתם מעלים את הסיפור של משרד השיכון, אני חייב לומר לך, עודד, משרד השיכון הכין תוכנית שהיא מחבקת והיא תביא משפחות צעירות לגליל, בכל מה שקשור ביישובים של 0 עד 9, שכל נושא התשתיות יהיה מסובסד, 85% מגובה התשתיות עד 280 אלף שקל, זה ביישובים של 0 עד 1, 0 עד 2 כנראה, זה מה שאלקין מנסה, שזה מעבר ל-0 עד 1 יהיה גם 0 עד 2, ורמי, מנהל מקרקעי ישראל, במועצות אזוריות שיש להם יישובים גם בקו עימות וגם מחוצה לו, אבל עדיין פה בתוך הגליל, שהנושא של הגבייה של מס רכוש וכל ההיטלים, היטלי דמי היוון וכדומה, פשוט זה לשחוט את התושבים שרוצים לבוא לגור בגליל. ככה לא מביאים לגליל אנשים. אני חושב שמה שמשרד השיכון מציע לאוצר ועדיין לא קיבל את האישור, חייב להיות לחץ מטורף, חזק, על מנת לאשר את התוכנית של משרד השיכון, היא תוכנית מדהימה. מעבר לזה, תראה, אנחנו עם אלקין עובדים, אנחנו גם שמחים שנגמר לנו סיפור של פרויקטורים באים והולכים, יש עכשיו איזשהו סוג של יציבות, תמיד אפשר לתקן, תמיד אפשר לשפר, אבל אני מקווה שמשרד האוצר יתמוך באלקין בתוכנית של הטווח ארוך, והוועדה שעומד בראשה עודד, ובכלל כל חברי הכנסת, וזה לא משנה, והשרים באיזה מפלגות, כל אחד מאיזה מפלגה הוא בא, חייבים להבין. הגליל זה לא הבעיה, הצפון זה לא הבעיה, זה הפתרון, ואנחנו חייבים להפסיק עם הפלסטרים כל פעם, אלא ללכת על תוכנית שהיא משמעותית, שמביאה לפה הייטק שישאיר כאן אנשים. התוכנית של האוניברסיטה התקדמה, צריך להחליט עליה שהיא לא עוצרת עד הרגע שהדלת של האוניברסיטה נפתחת, דבר שיביא לפה כוח אדם איכותי, יביא לפה הרבה מאוד סטודנטים שחלקם יישארו כאן, וכן, רכבת, חיכינו לרכבת, התוכנית גם רק כבר מסיימת את ההפקדה שלה, צריך לתקצב אותה עכשיו ב-2025 ולגמור אותה בתוכנית של... אבל אי אפשר לדבר רק לבמה שפתיים לחבק את הצפון.
אבל בני, דווקא נשמע בדברים שלך ניחוח של אופטימיות?
אני, תראה, אני כבר שבוע שעבר נבחרתי כבר לקדנציה שאני לא עושה, אני עושה סימן של חמסה על הראש, לעוד קדנציה, ואתה מכיר כבר כמה שנים אני נמצא פה. אני חייב לשדר אופטימיות, אני נולדתי פה, אני הבאתי את חלק מהילדים שלי לפה, בכוח ושכנוע שיבואו לגור כאן. אני רוצה לראות כאן זוגות צעירים, שבאים מיוקר המחיה ויוקר הדירות בתוך תל אביב, ובאים לנוף שלנו ולה... האטרקציות המדהימות שיש כאן, אבל האיכות חיים שיש כאן, אני מצפה שיהיה כאן חינוך חזק, תמיכה בעסקים, בחקלאות, בתיירות, תוכניות שאפשר להוציא אותם לדרך. אם אני לא אשדר אופטימיות, אז אני אין לי מה לעשות פה, אני יכול לקחת את האוטו ולנסוע לתל אביב ולהסתדר במקום עבודה ולהרוויח יפה מאוד.
ראש המועצה האזורית מבואות חרמון, חבר הכנסת עודד פורר, יושב ראש הוועדה לחיזוק ופיתוח הנגב והגליל, תודה רבה שדיברתם איתנו.
תודה, שבת שלום.
תודה רבה, שבת שלום.
תודה עודד. שלום לחבר הכנסת אריאל קלנר מהליכוד.
שלום, שלום אודי, אלי, שלום לכם.
אנחנו מדברים על הסערה שהתחוללה סביב תיכון אוהל שם ברמת גן, כאשר יש שם סיפור של עמדה להנחת תפילין שתלמיד אחד הציב באישור, אחר כך הצטרף תלמיד נוסף, ואז הוא צילם את המנהל בוויכוח והעלה את זה לרשתות, ואז נוצרה סערה שלמה ודיון, ורציתי לשאול האם נכון מבחינתך כפוליטיקאי, שמיד חברי כנסת בליכוד, כולל שר החינוך, מיד נתנו גיבוי לתלמיד שצילם את המנהל שלו, העלה את זה לרשתות, והפך את זה לאירוע ציבורי, במקום לפתור את העניין בתחומי בית הספר או בתחומי משרד החינוך.
תראה, תפקידם של נבחרי ציבור הוא לייצג את הציבור, ומה שקרה שם, זאת הייתה פגיעה, הרי יש פה מציאות, שהרי תלמיד הוא כפוף למנהל, יש פה מערכת היררכית מובנית וטוב שכך, כן? אבל מי יגן על התלמיד? מה יכול תלמיד לעשות מול מנהל שבא ולא נותן לו לקיים זכות כל כך יהודית בסיסית? מה תפקידם של נבחרי ציבור?
איזה זכות יהודית בסיסית? איזה זכות יהודית בסיסית הוא מנע ממנו?
להניח תפילין? מה זאת אומרת? עמדה
לא, לא, עמדה זה לא הסיפור, תפילין. אדוני.
כן, זה כן הסיפור. הרי זה הסיפור.
ממש לא, ממש לא הסיפור. אם, רגע, תראה, כל בן אדם יכול לעשות מה שהוא רוצה, ואגב, בכלל, היהדות זה עניין מאוד פרסונלי, כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה. פה היה עניין אחר, וזה כן. בדיוק העניין שבו פוליטיקאים נכנסו ברגל גסה, לאירוע שבו הם לא נתנו גיבוי למנהל, ולא בדקתם את זה. הוא, כל האימות הוא היה, לא היה על העובדה שהוא יכול להניח תפילין או לא יכול להניח תפילין, אלא להקים עמדה להנחת תפילין לתלמידים אחרים בתוך תחומי בית הספר. והשאלה היא האם בכלל זכותו של מנהל להחליט מה קורה בבית הספר, בתחומים שהם קשורים לדת, גם היהודית וגם דתות אחרות, ופעולות שנראות פעולות כמו ניסיון להניע אנשים אחרים לפעולות מסוימות, גם אם הן חיוביות כמו הנחת תפילין בעיניך, או לחתום על עמותות לשוברים שתיקה שהן שליליות בעיניך, או להצטרפות לדת הבודיסטית, שאני מניח שאתה אולי אין לך עמדה מגובשת בנושא.
אני, עד כמה שאני יודע, בית הספר, הוא נמצא עדיין במדינת ישראל שהיא מדינה יהודית, הוא בית ספר ממלכתי. עד כמה שאני יודע, אני בית ספר חילוני ופלורליסט, כשיש מישהו בבר רוצה להניח תפילין או עמדה להנחת תפילין, לא מדובר פה ב... אתה יודע מה אני אספר לך עליי? אני למדתי בבית הספר הריאלי בחיפה. למדתי בספר הריאלי העברי. אצלנו בבית הספר, בתקופה שלי, אני לא יודע איך זה, לדעתי זה השתנה עם השנים, אבל בתקופה שלי לפחות, בשיעורי תנך, כל הבנים היו מחויבים לשים כיפה על הראש. בית ספר חילוני, בית ספר שבו היה צריך לשים כיפה על הראש בשיעורי תנך, כולם היו מחויבים לזה. למה? כי זה ביטוי, אתם מבטאים את היהדות, מבטאים את הזהות היהודית, זה חלק מהנועל, לא זוכר שהתרעמו נגד זה, וההידרדרות הזאת היא שלבוא ולהגיד לאדם, מה הוא עושה? פתח עמדה להנחת תפילין ריבונו של עולם, מה זה, סמים מכרו שם, פורנוגרפיה העבירו שם, מה? עמדה להנחת תפילין? כן, אז מנהל בית הספר יש לו אוטונומיה מלאה לעשות, לפעול כנגד דברים ש...
עמדה להנחת תפילין היא עמדה שבה אתה מניח תפילין לאנשים אחרים. תראה, מעיריית רמת גן...
מה זה עמדה מניח לאנשים אחרים? הם ילדים שרוצים לעשות את זה, הם מבקשים לעשות את זה.
לא, אתה לא מבין, יש הבדל, כל ילד יכול להביא את התפילין שלו. מה שאתם בסיפור הזה, יש שאלה של סמכות וניהול. ואני אומר לך עוד פעם, אתם הופכים את זה לעניין של כן בעד הנחת תפילין או לא נגד הנחת תפילין. אני לא נגד הנחת תפילין. כל אחד יכול להניח תפילין. אגב, תפילין למיטב ידיעתי הדתית, מניחים בבוקר מוקדם, מניחים אותם
כשאתה... עד שקיעת החמה.
גם בבוקר עד שקיעת החמה. אתה לא חייב לעשות את זה בפרהס ליד אנשים. רוב האנשים, אגב, לא עושים את זה בפרהס, עושים את זה בדלת המותיהן. רוב האנשים... עכשיו, זכותו של אדם להביא לבית ספר ולהניח תפילין איפה שהוא רוצה, גם בבית ספר אוהל שם. מיריית רמת גן מסרו. אין כל איסור להניח תפילין בבית הספר אוהל שם. בשנה שעברה, אישרה הנהלת בית הספר לתלמיד להקים עמדת תפילין לשימוש נרחב בהפסקות. אחלה. עמדה ניהולית. לאחרונה הוקמה עמדה נוספת, ללא תיאום ואישור עם הנהלת בית הספר. בעקבות זאת, הוחלט להסיר את העמדות בשלב הזה ועד לסיום הבירור. לאחר הבירור המשמעותי, תוחזר העמדה. האם זו לא עמדה ניהולית? ראויה, והעובדה שמיד תמכתם בתלמיד ולא בדקתם עם המנהל, האם זה לא מראה שאתם תופסים טרמפ על עניין התפילין ונגד מנהל שאתם בכלל לא בדקתם מה עמדתו? האם דיברת עם המנהל? האם שר החינוך דיבר עם המנהל?
תראה, אני אומר לך ככה, בזה שמנהל בית ספר בא ומתנכל ואומר, אפשר להציג את זה באמת איך שרוצים.
לא, אבל זה לא הסיפור, חבר הכנסת קנר, אני חושב שאתה בורח מהשאלה. אני מניח תפילין לצורך העניין ואני בעד, בסדר? אבל אומר מנהל בית הספר, אם הקמתם משהו שלא בתאום איתי, בניגוד למה שהקמתם בתאום איתי ואני אפשרתי וברכתי על זה, אומר מנהל בית ספר, תאמתם משהו לא בתאום איתי, עשיתם בניגוד לסיכום, וזה לא מקובל. האם לזה אתה לא מתחבר? כי זה הפסיק להיות שאלה של תפילין.
אם הוא היה אומר להם, תעבירו את העמדה למקום אחר.
לא, הוא אמר להם, אתם עושים משהו בניגוד לסיכום.
אתם התחלתם להתערב במנהל בית הספר.
ושוב, אני בעד, ב-100% בעד.
פתחו עוד עמדה, רק התלמיד, ואז התלמיד עשה מעשה.
אז סגר גם את העמדה הראשונה? אז סגר גם את העמדה הראשונה?
קודם כל זה זכותו. רגע, אני אומר רגע. אני הרגע אומר משהו אחד, אני לא בעד או נגד העמדה, אבל זו החלטה של מנהל, ואני שואל אותך עוד פעם, מה שקרה כאן זה שתלמיד נכנס לחדר של מנהל בית הספר, צילם אותו בפניו הגלויות, מתעמת איתו, ולא את זה לרשתות החברתיות, וזכה לתמיכה שלכם. בעיניכם, זה דבר חינוכי?
אז אני אומר שוב פעם, הדבר הלא חינוכי כאן, הדבר הלא חינוכי כאן, זה הביטוי שבא מנהל בית ספר במדינה יהודית, במדינה יהודית, אנחנו עוד פעם, על מה אנחנו מדברים פה? אנחנו רואים פה על עם היהודי, אתה יודע מה, אני חושב שהסבא, לא, הסבא רבא של המנהל הזה מתהפך בקברו, הסבא והסבא רבא של המנהל הזה מתהפכים בקברם, אני מניח שאם תלך כמה דורות אחורה מספיק, אתה תראה שגם המנהל הזה...
עזוב סיסמאות, אל תתייחס לסבא שלו, בוא תגיד אתם, למה אתם כרשות מחוקקת מתערבים בהחלטה ניהולית של מנהל בית ספר, בלי שבדקתם את הנושא? הוא לא יצא, המנהל הזה הרי לא יצא נגד הנחת תפילין, אחרת הוא לא היה, הוא אפשר באופן חריג דבר שבעיניי אגב הוא לא נכון, אבל העמדה להנחת תפילין בבית ספר. בעיניי באופן אישי זה לא נכון, אבל זה...
אם יש לזה ביקוש, ואם יש לזה...
אם יש לזה ביקוש, אפשר לעשות את זה מחוץ לבית ספר, אפשר לעשות חוג להנחת תפילין, אפשר ללכת אחרי זה לבית חב"ד, שאני מניח ש...
מה? לא הבנתי, אודי, למה?
אפשר לעשות הרבה דברים. רגע, אבל המנהל הזה הסכים להקים עמדה להנחת תפילין, בא התלמיד כפוי הטובה הזה, שבתלמיד אחר פתח בלי אישור, ומצלם אותו, ואתם תומכים בו מיד בלי לבדוק אותו. אני שואל אותך שאלה פשוטה, האם אתה או יואב קיש דיברתי עם מנהל בית הספר, לפני שיצאתם ותקפתם אותו בתקשורת?
אז אני אומר לך, קודם כל, אני לא דיברתי עם מנהל בית הספר, אני גם לא מתעסק בלדבר עם מנהל בית הספר, אני גם לא תקפתי אותו עכשיו בתקשורת, אתה מראיין אותי, אז אני עונה לך על השאלות. אני אומר לך דבר מאוד ברור, אני לא רשות מחוקקת, אני גם רשות מפקחת. רשות מפקחת, הכנסת כרשות מפקחת, תפקידה לפקח על הרשות המבצעת, שמשרד החינוך הוא חלק מהרשות המבצעת. ומהמקום הזה, זה לא רק זכותנו, זו חובתנו, כרשות מפקחת, לבוא ולשאול את השאלות המקונות, ולבוא ולראות מה קורה בכל מקום ומקום, האם הדברים האלה מתנהלים. לטעם לא מעט נבחרי ציבור, שאני מגבה אותם, אגב, אמנם אני לא התבטאתי בעניין, אבל אני מגבה אותם לחלוטין. זה לא רק זכותם, זו חובתם לבוא וכשהם רואים רמיסה של דברים שהם סמלים יהודים כל כך אלמנטריים. מחר יבוא מנהל בית ספר וידבר נגד, לא יודע מה, לא יוצא להיות סמלי מדינה. זה, לא כל דבר צריך מחוקק בחוק. יש דברים שהם כל כך אלמנטריים, כל כך בסיסיים, לבוא ולצאת נגדם. לא היה מדובר פה בכפייה, לא היה מדובר פה באיזושהי אלימות, לא היה מדובר פה, אתה יודע, כל כך הרבה תכנים נוראים נכנסים לבתי ספר, כל כך הרבה תכנים לא חינוכיים נכנסים לתוך בתי ספר, ומעלימים עין. אז פה פתחו עמדה.
החוק, זה הצילום של המנהל שלו בידיעתו, ועלת הנושא לרשת.
אודי, 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 אני מכבד אותך.
אני אומר לך עוד פעם, אם היו תופסים את המנהל הזה, אם היו תופסים את המנהל הזה, גונב כסף מהקופה, יש לזה מה שנקרא שימוש ראוי. במסגרת ויכוח לגיטימי לגבי עמדה לנחת תפילין, בעיניי זה דבר לא חינוכי. אם זה התלוי בי, אני הייתי משעה את התלמיד, וגם לא הייתי מאפשר לו לפתוח שום עמדה, כי הוא כנראה לא הפנים את עשרת הדיברות שקשורות
לכבוד
האדם וההתייחסות למבוגרים.
הבנתי, אז תראה, אודי, אתה עיתונאי ותיק שעוסק במקצוע שלך כבר לא מעט שנים. לא מעט פעמים, אתה וחבריך משתמשים בכל כך הרבה פעמים באנשים שמצלמים, פותחים מצלמה ומצלמים. אני לא אגיד לך שאני מת על כל מה שקורה פה, אני מאלה שסובלים יותר מזה, כי במקום שלי אנשים פותחים עליי מצלמות. אבל להגיד לך שקרה פה איזה משהו, זה באמת, כולם היום, זה חלק מהנורמה לפתוח מצלמה ולצלם. להגיד לך עוד פעם שזה הדבר הכי
אידיאלי. אני אגיד לך למה, פתיחת מצלמה והשימוש
שגם... מזה.
לא, מה זה נהנים מזה? אנחנו, כשאנחנו מעלים צילום, אנחנו עושים את זה תוך כדי אחריות, בדיקה ולקיחת אחריות גם משפטית למה שאנחנו משדרים, גם אם לא צילמנו את זה. פה זה סיפור אחר. בתלמיד, כל תלמיד, כולל הילדים שלי שבמערכת החינוך, וכל הילדים שלך שאולי יהיו במערכת החינוך, לא אמורים לצלם את המנהלים שלהם ולהעלות לרשתות החברתיות. ואני אומר לך, אם אתה היית בתור אבא, היית שומע את הילד שלך שצילם את המורה שלו, את המנהל שלו, ולא רשותו, מעלה את זה, אני מניח שהיית נוזף בו, אני מניח. והנה, אתם משבחים את זה.
דבר אחד, מה שמטריד אותי, תראה, יש היררכיה בדברים, ואני חושב שהפעולה של המנהל היא הסיפור פה, היותר משמעותי, שמרב מנהל, ועוד פעם, תראה אותי, באמת כמישהו שמחובר לזהות היהודית, ולא, אתה יודע, גם גדל, עוד פעם, אומר לך, הייתי בבית ספר חילוני, למדתי. ואני אומר לך עכשיו, שמבחינתי, לבוא ולשמוע דברים מהסוג הזה, אני חושב שזה דבר, זה מבחינתי דבר מטורף, שבא מנהל בבית ספר ואומר, אסור לפתוח עמדה להנחת תפילין.
זה דבר.
זה מה שקרה שם אתמול. הוא אומר, אני סוגר לכם את העמדה להנחת תפילין. עמדה להנחת תפילין. אתה יודע על מה, אתה יודע, הלוואי וכל הילדים היו מתעסקים רק בהנחת תפילין בהפסקות שלהם בבית הספר. תאמין לי, הייתה יוצאת פה חברה הרבה יותר טובה, הרבה יותר ראויה, הרבה יותר ערכית.
אני מציע שיותר לימודי ליבה.
לצערנו, אני שומע, אני אומר לך שאני שומע
למדת
סמים ואלכוהול.
גם לחברה הישראלית. חבר הכנסת אריאל קלנר, ליכוד.
אני רק אסיים את זה, כי יושב ראש ועדה למאבק בסמים ואלכוהול, אני מאחל לכל הילדים להניח תפילין בהפסקות בבית הספר, ולא להתעסק בדברים אחרים.
אוקיי. ולפתור תרגילים במתמטיקה.
גם.
כמובן, גם לא. בהחלט, הלוואי, אין שום בעיה.
תודה.
ושבת שלום.
תודה.
שלום.
שלום למוריה סילפן רודל, מנכלית המאבק, מנכלית המטה למאבק בזנות.
היי, שלום, בוקר טוב.
וחבר הכנסת יואב סגלוביץ', יש עתיד, לשעבר ראש אגף חקירות המשטרה. שלום גם לך.
אהלן.
שלום, בוקר טוב.
אנחנו רוצים לדבר איתכם על האיסור על צריכת זנות, שהופך לאיסור פלילי קבוע בחוק, ושר המשפטים יריב לוין פרסם תזכיר חוק להערות הציבור, זה 5 שנים אחרי שהחוק הזה אושר כהוראת שעה, והאם מדובר באמת בציון דרך, מוריה?
כן, זה ציון דרך מאוד מאוד משמעותי למאבק בזנות, ובשבילנו הארגונים של המאבק בזנות חיכינו לשמוע עד הרגע האחרון מה עמדת שר המשפטים והמשרד לגבי הזנות באופן כללי ולגבי החוק, ואנחנו מאוד מאוד שמחות שהחוק נכנס לחוק העונשין, כחוק פלילי, קבוע, צריכת הזנות תישאר עבירה פלילית במדינת ישראל. תמיד.
מוריה, זה לא קצת גורם לחשש שעשו איזה אוברשוטינג, ובעצם זה יבטיח שלא יחפו את החוק הזה?
כי את באמת רואה מצב שלצערנו הרב.
בדיוק, כי יש פה הרבה חוקים שלא אוכפים אותם, המון חוקים שלא אוכפים כן. אותם. ודווקא להציב את הרף כל כך גבוה, שכל פעם שמישהו צורך זנות, שזה לא תקין, לא בסדר, ואנחנו נגד, אבל זו עבירה פלילית, האם זה בעצם לא אומר שפשוט יתעלמו מזה?
אז קודם כל צריך להגיד, האנישה לא השתנתה. מה שהשתנה זה בעיקר החוק שהיה הוראת שעה זמנית, והאיסור הפלילי. העונש נשאר אותו עונש, זאת עבירה, זה כנס מנהלי, פעם ראשונה 2,000 שקלים, אם חזרת פעם שנייה 4,000 שקלים, אחר כך זה כבר 8,000 שקלים ואישום פלילי. אני חושבת שהחוק, אני חושבת הפוך, אני חושבת שהחוק כמו כל חוק אחר, הוא לא רק עניין של אכיפה, החוק הוא נורמה מוסרית. כשהמחוקק קובע חוק, הוא אומר מה הנורמה המוסרית שלו, מה הוא אומר בעצם לנשים בעיקר, לא רק נשים שעברו את הזוועות הקשות האלה, מה הוא אומר להם על נסיבות החיים הקשות שלהם, על הגורל הקשה שהוביל אותם לזנות, אנחנו יודעות בדיוק מה הסיבות העיקריות שהן מגיעות לשם, זאת האמירה המוסרית של המחוקק, ואנחנו שמחות שיריב לוין, שר המשפטים,
בוא נדבר עם אחד המחוקקים, חבר הכנסת סגלוביץ', מה המשמעות גם כמחוקק וגם כמי שהיה במערכת אכיפת החוק, במשטרה, מה המשמעות האמיתית של השינוי ההיסטורי הזה בעיניך?
טוב, קודם כל, במדינת חוק מה שלא אסור מותר, ופה הקביעה הנורמטיבית שזה אסור. כלומר, לצרוך שירותי זנות זה דבר שהוא אסור, שאנחנו מגנים אותו, ויש עונש בצידו לגבי גובה עונש, פה מדובר בכנס מנהלי, למעט עברות נוספות. דבר נוסף, אני משהו יותר כללי. זה היה פה גם מחקר מלווה שליווה את מי הוראת שעה להוראת קבע, היה מחקר מלווה. שהמחקר המלווה בא והראה, שלמעשה גם הרצון להשתמש, או מוטיבציות להשתמש בשביל, ירדה לפחות לפי המחקר, ולכן אחת הסיבות שבמצע הפכנו הוראת קבע. דבר נוסף, שהוא בתחום של האכיפה, הוא סביב הנושא הזה של ניצול אנשים, או ניצול נשים וגברים בהקשרים של זנות, מסתובבים הרבה עולמות עבריינים סביב האירועים האלה. זאת אומרת, זה לא רץ, יש פה גם לדעתי לפחות, גם מקצועית, יש אינטרס, כי בסוף עבריינים נמצאים בעולם הזה, איפה שיש כסף יש עבריינים, גם בהקשרים הכי שטוחים, יש עניין גדול.
לא דווקא בצד של הצרכנים, פה בעצם זה הולך לצרכנים, ולאו דווקא...
כן, אבל זה בדיוק העניין, שאתה בסוף, כמה זה נשמע נורא מה שאני אומר עכשיו, זה צו ביקוש. ובהקשרים הנוראים האלה, הביקוש פה בא על חשבון של אנשים, נשים מוחלשות. ובהקשר הזה...
אתה רואה את המשטרה אוכפת את החוק הזה, כולל הרישום הפלילי?
קודם כל, המשטרה אכפה בשנה האחרונה, באמת, היה גם נתונים סטטיסטיים שהועברו בתחילת, מיד אחרי שהוא חוקק, הייתה אכיפה משמעותית, ולאחר מכן היא ירדה בשנה האחרונה. זה סיפור של סדרי עדיפויות של, של ארגון, של משטרה, ושל לחץ ציבורי שמשפיע על קבלת החלטות בחברה דמורת, גם על ארגונים כמו משטרה. אני חושב נכון לאכוף את זה גם בזווית של הרתעת עבריינים שתמיד נמצאים בסביבה הזו. זה לא
סביבה. אני חושב שניכם שאלה שהיא חלק מהטיעונים, הרי בעבר הייתה מגמה הפוכה שאמרה, להפך, בוא נמסד את הזנות, בגלל שזה היצע וביקוש, כי אם נהפוך את זה לעבירה, כמו שיש עכשיו, אגב, העבירה הייתה כמובן העבירה של נותנות השירות, העוסקות בזנות, עכשיו זה הפך להיות לצרכן, שזה הדבר אולי השינוי המהותי, אבל אמרו, אם הפכו את זה לעבירה, אז הכל יעשה במחשכים, הכל יעשה כעבירה, וכמו שוק הסמים, וכמו שוק האלכוהול, אז נדחוף אותם לשולי החברה. השאלה היא מה העמדה שלכם מול הטיעון הזה, שאני בטוח שמנע את השינוי הזה בחקיקה הישראלית כל כך הרבה שנים. מוריה.
כן, אנחנו מכירות את העמדה הזו, זו לא עמדה חדשה, היא גם הולכת ורווחת בעולם. אגב, אני אתן דוגמה שאולי יכולה לתת קצת מענה, אם אתם זוכרים, היו את משחקי היורו בגרמניה לפני כשנה להערכתי. ובגרמניה הזנות היא ממוסדת וחוקית. ומה שקרה שם זה ש... מאות אלפי אוהדי כדורגל שסיימו את הצפייה שלהם במשחקים, פשטו על בתי הבושת. תיירות מין שעלתה במאות אחוזים במהלך משחקי היורו, ואין סוף תלונות במשטרה על אלימות, על אונס, של שורדות זנות, של נשים שנמצאות בזנות. זה מה שקורה כשהזנות חוקית וממוסדת. זנות היא אלימות. אין סיכוי שאני אמצאו אותי אומרת שאלימות היא משהו שצריך למסד בחוק. כי אני תופסת את הזנות כאלימות. חוץ מזה שיש מחקרים שמוכיחים בצורה ברורה, שאיכן שהזנות חוקית, זה גם משמש כמצע, כעיקר לסחר. זאת אומרת, אם הזנות היא חוקית, אז אתה צריך להביא מלא נשים, נכון? נשים תושבות אזרחיות אותה מדינה, רובן אני מקווה, השתדלו שלא להיות בזנות, אז אתה צריך למצוא את האנשים בשביל לענות על הביקוש האדיר, איפה שהזנות ממוסדת, ואז אתה מתחיל להביא נשים מוחלשות ממדינות שכנות, אם זה טורקיה, אם זה גיאורגיה, ואיפה שהזנות חוקית גם הסחר ממרי, ובאופן כללי זה מיסוד של אלימות, זה לא מיסוד של חוק. זנות היא אונס בתשלום, בוודאי שלא נרצה למסד אותה במדינת ישראל שהיא מדינת רווחה. ואגב, מה שאמר חבר הכנסת סגלוביץ' כבר בקריאה ראשונה לפני 5 שנים, כשהחוק רק עבר בקריאה ראשונה, ראינו צניחה מטורפת בהיקפי הביקוש במדינת ישראל. מספיק שזה עבר, ואנשים, היה כמובן רעש תקשורתי מאוד גדול ומבורך, אנשים שמעו שזה לא חוקי, מיד הם הפסיקו, במספרים מאוד גבוהים. אני מקווה שזה יקרה גם עכשיו בקריאה הראשונה, בוועדת שרים קודם כל, ואז קריאה ראשונה. ושאז זו תמשיך להיות לא חוקית.
כן, חבר הכנסת סגלוביץ'.
בסוף, נדבר על לשון לא משפטית, בסוף מדובר בניצול. ומדינה שחושבת שניצול הוא דבר פסול, אוסרת אותו. זה מה שקורה בהקשרים האלה. עכשיו אני אומר, מעבר לכל הסיפור, מעבר לכל הסיפור שדיברנו על העניין, צריך להבין שזה חלק ממהלך הרבה יותר רחב של עבריינים שנמצאים בסביבה הזאת. אני גם מכיר את עולם הטיעונים של אנשים שעוסקות בזון, למה אתם מגבילים או פוגעים בפרנסה, גם העולם הזה של טיעונים היה, שבסוף באיזון שבין דברים, שבין אינטרסים מתנגשים, ללא ספק האינטרס הגובר כרגע מדינת ישראל להחליט, אני מאוד שמח שר המשפטים, סוף סוף אני יכול להגיד מילה טובה, ששר המשפטים החליט ללכת על העניין הזה, ובעניין הזה...
זו נחרית הימים.
אגב, למה המשטרה לא עושה מהלך? כי למרות שזה כך מבחינה חוקית, אנחנו רואים שהזנות עדיין קורית בישראל, לא בדיוק במחשכים, למה זה לא נסגר?
כל פעם, זה תמיד בעולם של סדרי עדיפויות, שהחוק רק חוקק, הוראת שעה, הייתה פעילות יתר בשנה האחרונה מטבע, גם מבחינת פעילות המשטרה, הייתה פחות אכיפה. אני אומר את דבר אחד שלא נגענו בו, אבל שווה לפתוח פה צוהר, יש פה מהלך משלים, זה לא רק אכיפה. יש פה מהלך משלים של יכולת, גם לאותו אחד שצורך, זאת אומרת, יכול להמיר את הכנס באיזשהו טיפול שימנע ממנו להמשיך ולצרוך שירותי זנות מצד אחד. ודבר שני, מהלך מאוד רחב, שאני מקווה שיתרחב, לטיפול נשים שעוסקות בו, לצאת מהמעגל הזה. זה לא מעגל טוב של נשים מצוות. אף אחד מאיתנו לא רוצה שהקרובים לא יעסקו בנושא בזנות. ולכן המדינה צריכה לעשות, ויש פה מעגל גם טיפולי במי שעוסק בעניין. זה לא רק סיפור של אכיפה, זה סיפור של תפיסה כוללת, ואני מאוד מאוד שמח שהחוק הזה, ואני גם מודה לארגוני אנשים, נמצאת פה אחד איתכם, שהם הובילו, דחפו לעניין הזה, גם כחבר ועדת חוקה, גם חוקה וגם מעמד האישה, אבל זה דבר חשוב שאני חושב שצריך להמשיך ללוות אותו.
כן, החוק הזה באמת יגיע לוועדת חוקה. החוק הזה עומד להגיע בקרוב מאוד לוועדת חוקה.
מילה האחרונה שלך דווקא לא כשקשורה לחוק, בכלל על המאבק בזנות. את מרגישה שאנחנו במקום הנכון, מדינת ישראל?
אני מרגישה שאנחנו עדיין מניחים את התשתית הנורמטיבית, ועדיין לומדים לדבר על הנושא הזה בכל, והחוק הזה הוא רק התשתית, הוא רק ההתחלה. אנחנו את המהפכה התחלנו. החוק נותן כאן אמירה, שאי אפשר להתווכח איתה, וזה המקום גם לדבר שוב על המשטרה ולבקש מהם ולקרוא להם לשים בראש סדר העדיפויות את האכיפה של איסור צריכת זנות. זה תלוי רק בהם. אם החוק הזה יפגוש את הציבור, זה רק המשטרה בסוף תחליט. מעבר להסברה, מעבר לחינוך, וכאן הקריאה שלהם באמת לאכוף את החוק. אני מקווה שזאת רק, זה המשך המהפכה, אבל זאת רק ההתחלה.
כן. אם אנחנו סומכים על המשטרה, טוב, מקווה שלא תתבדו. מוריה כן. סילפן רודל, מנכלית המטה למאבק בזנות, וחבר הכנסת יואב סגלוביץ', תודה רבה שדיברתם איתנו.
תודה רבה.
תודה לשניכם, שבת שלום.
אני חושב אגב, זה מהפך מדהים, חשוב מדהים. מאוד, גם צעד בדרך, וישראל היא אחת מ8 מדינות בעולם שעשו את זה.
איזה כיף להיות בראש מהצד הנכון.
כן. עכשיו צריך לאכוף את זה, ופה, בוא נאמר, אנחנו קצת יותר...
אז זה כבר התחלה טובה, וגם זה שידברו על זה בציבור, וידעו את זה, זה נהדר. נכון. ואם יאכפו את זה, הוא בכלל.
הוא מדהים. אם בכלל, כי אנשים פה, מה שיאזינו, יקיימו את החוק, זה יהיה מדהים. ובהקשר הזה, אנחנו רוצים לדבר עם ישראל כהן, מרדיו קול ברמה. שלום ישראל.
אהלן ישראל.
תודי, שלום.
רק נגיד שהחוק אומר שכל אחד צריך להתגייס, אגב יש צווים, ואנחנו מדברים, דווקא אני רוצה לשאול אותך בהקשר הכלכלי, כי האוצר שחרר על השבוע פצצה, הוא סיכם כמה עולה בעצם אברך לאורך כל ימי חייו, והוא סיכם את עלות ההטבות שהמדינה נותנת ב1.5 מיליון שקלים, והאם אתה חושב שזה נתון ראוי שהם הכניסו לתוך ה... דיון הציבורי, או שזה ניסיון להשחיר את פני החרדים כולם?
לא, קודם כל, אני חושב שהלוואי, אבא שלי למשל, לאדם שלומד תורה יום ולילה, אברך כולל, הלוואי, אני יודע, אני מכיר פחות או יותר את ההכנסות שלו, אני יודע איך הוא מחתן ילדים, הלוואי וזה היה נכון, כי אני חושב שמגיע ללומדי תורה את הערכה הזאת, ושצריכים לתת להם כמה שיותר, ודאי לאלו שלומדים באמת, אבל אני אגיד לכם משהו, זה לי לפחות, עוד פעם, אני לא רוצה להיכנס לזה, כי אני לא כלכלן, ולא זה א', כמו שאתה אמרת, אני חושב שזה לא ראוי, אבל אני בטוח גם שזה לא נכון. עוד פעם, יכול שיש מקרי קצה מסוימים, אדם, לא יודע מה, 17-18 ילדים, אדם שמשיג הנחות בארנונה, אדם שבגלל זה הביטוח לאומי ואשתו לא עובדת, וכל זה, יכול שיש מקרי קצה מסוימים, שבמהלך
זה מקרה קצה? זה לא רוב האנשים שהם...
לא, אני יודע...
הם אגב עשו תחשיב כאילו לפי זה, אמרו 400 אלף שקל, זה קצבת אברך כרבע מיליון שקל. הטבות
אחרות,
הנחות בארנונה, בצהרונים, כל השנים שהוא לא מתגייס לצבא, תחשוב כאילו כמה זה... תחשוב כמה בן אדם יכול להרוויח אפילו אם היה נניח עובד בבנייה או בחקלאות, ב3.5 שנים שהוא צריך לשרת בצבא ולא לשאת בעול הביטחון.
אודי, אם ניכנס, כמה היה יכול להרוויח, כמו שאתה אומר, לו יצויר, אם הוא היה עכשיו, או אפילו בנאי או חקלאי, בוודאי אם היה איש הייטק וזה, זה סיפור אחר, בסדר, אז הוא היה יכול להרוויח כל חודש 20-30 אלף שקל, ופה כבר נכנס דיון ערכי, אתה מבין, כי מה לעשות שהציבור החרדי חי אחרת, הרבה מאותם אברכים, זה פת במלח, ממש, יש אנשים שלא קונים מעדן או...
אבל למה, תגיד, למה זה ככה? אנחנו מכירים חרדים שחיים מחוץ לישראל, מקיימים אורח חיים חרדי לעילה ולעילה, וכן עובדים.
גם שם, היום בארצות הברית יש הרבה מאוד אנשים שזה, אבל זה אנשים שהאידיאולוגיה שלהם, תבוא לישיבת פונוביץ' בבני ברק, תבוא לכולל חזוני, שלא משנה, לא יודע אם אתם מכירים את המקומות האלה, זה אנשים שבאידיאולוגיה שלהם חיים פת במלח, זה כתוב בפרקי אבות, כי זה האידיאולוגיה שלהם, כמה שפחות לשים על חומריות, וממילא הם לא יוצאים למסעדות, הם לא מחזיקים רכב, הם לא יוצאים לטיולים בחוץ. עוד פעם, אני מסכים אתכם שיש שכבה מסוימת של חרדים גם בארץ, שמה שנקרא, זה בדרך כלל אלו, הם כן עובדים לפרנסתם. חלקם גם למדו באקדמיה, או באונו, או באוניברסיטאות, או באוניברסיטה הפתוחה, או במקומות שיש לימוד נפרד, מה שנקרא. אבל בסוף בסוף, הבסיס החרדי, המקומות שהזכרתי מקודם, זה אנשים שמבטרים על הכל, מבטרים על הכל, מבטרים על החומריות שלהם, והם רואים ברוחניות עיקר. עכשיו צריך להבין, באמת אנחנו מדברים על מספרים, תבינו, אברך כולל ממוצע, מקבל בין 1,100 ל-1,200 שקל בחודש. מהמדינה עד היום קיבלו 700, עכשיו זה כבר מתחיל לרדת ל-300, ועוד חצי מזה, בערך 500 שקל, יש כאלה שמקבלים עוד איזה מלגה, אם הם לומדים גם בלילה, גם זה, הראש כולל משיג מתורמים בחוץ לארץ. זאת אומרת שהמספרים פה, גם אם הם נכונים, הם נבנים לא פחות, בוא נגיד את זה ככה, לפחות בין שליש לחצי, הראש כולל משיג מהזה. עד הרבה, אני הייתי מציע גם לאוצר, לעשות סדרה, אני יודע כמה אברכים מקבלים. זה לא שאברכים מקבלים פה 5,000 שקל, אני אומר עוד פעם, מי שיש לו, ויש הרבה משפחות...
אבל לא מדובר רק על מה שהם מקבלים, מדובר גם על מה שהם לא מתבקשים לשלם. לצורך העניין, הם לא מתבקשים לשלם את מלוא התשלום במעונות, וזה שווה כסף.
בסדר, ברור, אני לוקח חלק מזה, אבל תחשבו גם, עוד פעם, גם אם האוצר נניח רוצה להשפיע מזה על תוצאה, התוצאה לא תהיה ברוכה. אני יודע מה שקורה עכשיו ביום ראשון הקרוב, מה שנקרא, נכנסת מה שמכונה בציבור החרדי, גזירת המעונות, אברכים שיצטרכו עכשיו לשלם 4,000 שקל, ואנשים שלהם עבדו עד היום ב-7,000 שקל, אנשים שלהם יעזבו את מקום העבודה, כי לא שווה להם ללכת לעבוד ב-7,000 ולשלם 4,000 למעון, עדיף להם כבר להישאר בבית, או מקרה אחר, ואני לא רוצה סוף, אבל גם אפילו בבניין איפה שאני גר, יש מעונות פיראטים, אני לא יודע אם יש להם בכלל ביטוח, אני לא יודע אם יש להם זה. עכשיו, אני רואה שהעלייה לשם הולכת וגוברת, בלי קשר בחודשים האחרונים, אם פעם היה 12 עגלות למעלה, זה כבר מגיע ל-20, לא יודע, כשיגיע ל-30 מה יהיה. אז אני אומר, בסוף צריך לחשוב פה ביחד עם הציבור החרדי, ולא, אנשים חושבים שהם פותרים איזושהי בעיה, אבל הם יוצרים 5 בעיות אחרות.
אבל אי אפשר להגיד ביחד עם הציבור החרדי לא משתף פעולה, לצורך העניין.
כן.
האם אין חשש בציבור החרדי שההגנה על הרבה מאוד חרדים שלא לומדים, תגרור מצב שבו גם אלה שלומדים לא יוכלו לעשות את זה?
אני חושב שיש חשש כזה, וזה באמת, ואני חושב שעוד פעמים היו שואלים אותי, כן הייתי ממליץ להגיע לפתרון, ואני חושב שגם החלקים החרדים, כרגע מה שקורה זה שיש באמת פערים בין הצדדים, כי הציבור הכללי, הוא נקרא לזה אפילו חברי הכנסת, אפילו כאלה מהליכוד, מצפים למשהו אחד, והחרדים מבחינתם אומרים, לפני שנתיים היינו מקבלים חוק גיוס חלומי שאחז מהממשלה הזאת, עכשיו אנחנו צריכים לוותר הרבה, אבל הביטור שלהם לא מגיע למה שמצפים מהם בציבור הכללי, לכן הפערים גדולים, אבל בגדול, אני מסכים איתך, יש באמת סכנה כזאת, יש סכנה כזאת. והחרדים באמת נמצאים באיזושהי דילמה, האם למשל להסכים לחוק גיוס שמבחינתם הוא לא מקובל והוא דרכוני וכל זה, אבל העיקר שקודם כל יהיה חוק והתלמידי ישיבה האלה שלומדים באמת כמו שאמרת לא יהיו עריקים ולפחות אותם מה שנקרא לשמור ולהגן עליהם, או שלא, או שאנחנו לא יכולים לתמוך בחוק הזה. יש פה הרבה מאוד דילמות מה שנקרא מגיעות לשולחן של ההנהגה הרוחנית, ואני מסכים איתך, זה לא פשוט. אני כן חושב שאם היו הבנות יותר והיה יותר מה שנקרא אפשרות לסגור, לצמצם את הפערים, כן היו יכולים ללכת על המהלך הזה שמי שלומד ימשיך ללמוד תורה, ומי שלא ימצא איזשהו או שירות לאומי או שירות אזרחי או אפילו שירות צבאי שהוא ייכנס כחרדי ויצא כחרדי. אבל בשביל זה צריך לבנות פה אמון, ובשביל זה כמו שאתה אמרת צריך שיתוף פעולה גם של ההנהגה החרדית וגם צריך מצד שני.
אז הערכה שלך יהיה חוק השתמטות לפני התקציב?
חוק גיוס, כן. אני לא יודע, אודי, אני לא יודע מה להגיד לך. אני יום חושב ככה, יום חושב אחרת. לפני התקציב להערכתי ודאי לא יהיה. אחרי התקציב, אתה יודע, כבר נתניהו כבר הבטיח לחרדים כל כך הרבה בעבר וכבר מסמס את זה, שעכשיו הוא אומר, הפעם לא, הפעם ברצינות, הפעם אנחנו נסדר את הכל. להגיד לך שיש אמון
גדול. מה יבוא קודם, חוק ההשתמטות או מיטוט החמאס?
בדיוק.
ישראל כהן, רדיו קול ברמה, תודה רבה שדיברת איתנו, שבת שלום.
למרות שאחד פותר את השני, לא עודי? אם מוטטים את החמאס, אז צריך פחות חיילים. אולי זה הפתרון.
אתה צודק, אבל מכיוון שאנחנו אנשים עם עיניים פקוחות, אנחנו יודעים שיש לנו אויבים בחזיתות רבות, ואתגרי הביטחון לא ייעלמו מחיינו, כל מי שמבטיח לנו נוסחות פלא, מכל סוג שהוא, מכל כיוון פוליטי שהוא, זה לא יהיה, פשוט זה לא יהיה. מי שיכול להכיר את זה מקרוב, זה נדב וירס, אלום קרב ממבצע צוק איתן, ויושב ראש פורום יעלומי קרב. שלום נדב.
היי, שלום לך לכל המאזינים.
תספר לנו מה זה יעלומי קרב.
יעלומי קרב זה פורום שהוקם בעקבות כל מלחמות ישראל. אנחנו למעשה פורום שעוזר לעלומי קרב שנפצעים, ולמעשה אנחנו עוזרים להם בכל המעטפת שאנחנו יכולים לתת להם, אם זה בתמיכה נפשית, אם זה בתמיכה בכלים כדי לקבל את כל הכלים מאגף השיקום במשרד הביטחון, ובין היתר אנחנו קהילה מאוד גדולה שאנחנו עושים מפגשים ומפגשים קהילתיים, ואנחנו יש לנו מקום בפתח תקווה ששם למעשה אנחנו תומכים בהם ונותנים להם את כל התמיכה שאפשר כדי להצליח ולחזור לחיים.
אז יש עכשיו הרבה אנשים שבוודאי לצערנו בעקבות השנתיים האחרונות הצטרפו לאנשים שיכולים להשתמש בפורום הזה. אתה מרגיש שיש התרחבות של האנשים שהפכו להיות יעלומי קרב?
לצערי כן. המעגל שלנו מאוד מאוד גדל. אנחנו היינו לפני חרבות ברזל 7,500 מוכרים, ואנחנו עד סוף השנה הזאת נהיה כמעט 17,000, אז יש ביקוש, לצערי הרב. אנחנו מדינה ש... כמו שאמרת ברעיון הקודם, מדינה שעוברת מלחמות, והמלחמות האלה לא נגמרות, והפציעה הזאת, הפציעה הנפשית, היא פציעה מאוד מאוד מורכבת, שיכולה להגיע גם אחרי 4 חודשים, בשנה, בשנתיים, אחרי, ואפילו 20 שנה אחרי.
צריך רגע, נדב, לומר את הנתון המזעזע. מאז 2024, אז תחילת 2024, יש נתון של 28 חיילים שהתאבדו. אנחנו יודעים שרק בשבועיים האחרונים, 4 חיילי מילואים שמו קץ לחיים שלהם. זה נתון מזעזע שאסור לנו כחברה לקבל בשום צורה. ואני רוצה לשאול אותך אם אתה מרגיש שמי שכבר מראה סימנים וצריך עזרה וטיפול, הוא מצליח לקבל את זה?
לצערי לא. אני חושב שאנשים שנפגעים נפשית, המצב הוא מאוד מאוד מורכב לעומת מי שנפגע פיזית. ואני חושב שכל חייל שמתאבד הוא קודם כל כישלון למדינה, ואנחנו גם לא יכולים להרשות לעצמנו להמשיך במצב הזה. רק בשבוע האחרון, שוטר בדרגה מאוד גבוהה שם קץ לחייו, והעולם שותק, והדברים לא נעשים. ולצערי הרב, מדינת ישראל יודעת לא לקחת אחריות על האנשים שהם שולחים לקרב, ובנוסף לזה, אין לנו היום פיקוח ובקרה בכל הנושא הזה של אובדנות במדינת ישראל, במיוחד בקרב חיילים. והמצב הזה לא יכול להמשיך ככה, חד משמעית, כי אני פשוט מרגיש שגם אחרי האסון הגדול שקרה עם איציק סעידיאן, הגיעו ב3 שנים האחרונות מעשים מאוד טרגיים שקרו לחיילים, ואף אחד לא נתן לזה את הדעת ולא נתן לזה את המענה שבאמת צריך לתת לזה. בסוף חייל שחוזר מהקרב, אמנם הוא חזר מהקרב, אבל הוא חזר פצוע, ואם הוא לא מת בקרב, בכלל שאני מתבטא ככה, אז פרוט שהוא לא ימות בבית, ושיתנו לו את כל המענה ואת המעטפת שצריך. והיום המעטפת שקיימת היום במדינת ישראל, היא לא מספיקה, היא לא מריבה, ולצור אני מרגיש שהם רוצים שאנחנו לא נחיה. הם רוצים שאנחנו נשאר כאלה. הם רוצים שאנחנו לא נהיה פה, כדי שלא ייתנו את תקציבים ולא ייתנו את המענה, כי היום פצוע נפש במדינת ישראל, זה תקציבים מאוד מאוד גדולים שצריכים לתת למען הדבר הזה. ובעיקר לדבר שיקום, יש נתון מאוד מאוד מחפיר, ש-75% מעלומי הקרב בישראל לא עובדים ולא מועסקים. וזה דבר שפשוט מזעזע בעיניי. כל פעם שאני מדבר על זה, זה גורם לי להתכבצות בבטן, כי בסוף אנחנו מצויני צהל, אנחנו אנשים שנפצעו למען המולדת הזאת, ואנחנו רוצים להיות חלק מהחברה הישראלית, ולפעמים זה מרגיש שהמערכת למעלה, הקודקודים, לא באמת רוצים את זה. לא באמת רוצים לשנות את הסיטואציה הנוראית הזאת שאנחנו נמצאים בה, כי בסוף זה הולך לפגוש אותנו. זה אחרי המלחמה, האורות יחבו, בעזרת השם כל החטופים יחזרו. האנשים האלה, הפצועים, אתם תראו אותם בחדשות, ואתם תראו מעשים טרגיים מטורפים, וצריך למנוע את המקרה הבא, את האסון הבא. ולצערי הרב, גם עכשיו, ביומיים האחרונים, אני חוויתי בחור, חייל, חזר ממילואים, ש שרצה לעשות מעשה שלא יעשה, והצלחנו למנוע את זה, וזה ככה כל יום, אנחנו כל יום חווים את המקרים האלה, ומנסים ביחד עם אגף השיקום, שבאמת מנסה לעשות את מה שהוא יכול, הוא פשוט זרוע ביצועית, הוא צריך לקבל חקיקה וצריך לקבל את המשאבים, אבל בסוף זה רק המדינה, בכנסת ישראל, שצריכה להתעורר וצריכה להבין, שאם הם שולחים את האנשים האלה לקו ולוחדים על הכפתור, כי הם יודעים הכי טוב ללכת לבתי חולים ולהצטלם איתנו, ולהגיד כמה אנחנו גיבורים, אבל בסוף אנחנו מופקרים בסוף, מופקרים בשטח, ומופקרים שאנחנו חוזרים מהקרב, והגיע הזמן שיתנו התייחסות ראויה ללוחמים האלה. לא יכול להיות ש-28 אנשים מחרבות ברזל, אנחנו הגענו לנתונים מטורפים כמו בארצות הברית, וזה נתונים שבאמת רק ילכו ויגדלו, אם לא יתעשתו פה. מדינת ישראל לא מתעשתת, היא לא רואה את הפציעה הנפשית, כנראה כפציעה קשה מאוד, והיא פציעה קשה מאוד, גם המחקרים מראים את זה, שהפגיעות הנפשיות יכולות להוביל אותנו.
השלכות החברתיות של זה, נדב ויר, שלום קרב עם מבצע צוק איתן, ושראש פורום יעלומי קרב, כל הכבוד על הפעולה שלך, ותודה רבה שדיברת איתנו.
תודה,
שבת שלום.
אלי, אנחנו בתוכנית האחרונה, לפני שתושבי הצפון אמורים לחזור, התחלנו עם זה את התוכנית, נסיים עם זה, ונגיד להם גם עכשיו, ברגע לפני שבת, שאנחנו חושבים עליהם, ושאנחנו תומכים בהם, ושאנחנו יודעים שזה קשה, אנחנו מקווים שהמדינה תשפר תוך כדי.
כן, אני אגיד לך, בדיוק השבוע פנו אלינו לפתחון לב, בבקשה לפתוח מרכז סיוע איפשהו באחד האזורים בצפון, מקום שלא פנו בו, לא בערים הגדולות עד היום. וכמובן שנעשה את זה, כן, אבל יותר מכל דבר אחר זה עשה אותי עצוב. כי זה אנשים שלא היו שם עד היום, וזה אומר שכמו שגם אתה אמרת כאן, מי שחוזר בהרבה פעמים מהמקרים, זה האוכלוסייה שאין לה ברירה, והמדינה חייבת להערך לדבר הזה. חייבת.
ואנחנו קוראים לכולכם, סעו לצפון, קודם כל יפהפה. דבר שני, תקנו בצפון, תעזרו לאנשים, בעצם העובדה שאת הכסף שאתם מוצאים, מה שיש לכם כמובן, תעשו את זה בעסקים שם. נגיד תודה לעורך ולמפיק שלנו, אסף נבו, לאחרי לשידור סתיו קורנס, עורך בדיגיטל אורי דבש, אחרינו רון קופמן ואריה אלדד. שבת שלום, אלי.
שבת שלום, אודי.
תגיד לי איך לעצור את הדמעות.